התוכנית בקהל חסידים בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה. קייטרינג ריפקין, אוכל ביתי טעים וטרי, בכל יום שישי בכפר חבד, 03-960-6204. פנימה, פנינים ותכשיטי פנינים, אזור הבורסה ברמת גן, מגדל יהלום, קומת הלובי, בימים א' עד א' עד 5:30 בערב, טלפון 03-613-2770. בקהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
רדיו קול חי 93 FM 92.8 ירושלים והסביבה. אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים. הייתה לנו הפסקה של שבוע. ערב טוב הרב ברוד.
ערב טוב ומבורך.
אנחנו נהיה כרגיל עם הפינות הרגילות שלנו. אנחנו נדבר על נושא בחסידות, דמות חסידות עם רב אהרון קנה, חמישה דברים שלא ידעתם על אחד מהחסידויות, בסוף וורט חסידי, וכמובן השיעור בתניה והסיפור החסידי.
לא נשכח.
לא נשכח, ודאי. הרב ברוד, אנחנו לקראת פרשת וירא. מדובר שם, מסופר, כולנו מחכים לשמוע על עקדת יצחק. מה כל כך מיוחד בעקדה? הרי לצערנו, עם ישראל עבר עקדות רבות, כן, בהיסטוריה. מה מייחד את העקדה הזאת, את עקדת יצחק, שאנחנו מזכירים אותה שוב ושוב?
כן, זה נושא מאוד, מאוד חשוב ומרכזי, כי עקדת יצחק היא דבר מאוד מרכזי בהוויה של העם היהודי, בזכות של עם ישראל, ויש לזה כמה וכמה ביורים על ייחודה של עקדת יצחק, אבל בספר התניה כותב בעל התניה דבר מאוד מעניין. הוא כותב שהעקידה עצמה אינה נחשבת כל כך לניסיון גדול בהשוואה למעלתו של אברהם אבינו, במיוחד שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו דיבר איתו ואמר לו בפירוש, כך נא את בנך, אלא מה הייחודה של העקידה? שאברהם אבינו עליו השלום עשה זאת בזריזות נפלאה, להראות שמחתו וחפצו, למלאות רצון קונו ולעשות נחת רוח ליוצרו. זאת אומרת, הייחודה של העקידה היא הזריזות. אנחנו נדבר בהמשך על הזריזות בכלל והזריזות בחסידות.
בהמשך, הכל נשמע בהמשך. ואנחנו פונים לסיפור החסידי.
ובכן, סיפור חסידי שקשור עם, גם עם הכנסת אורחים שעליה מספר את הפרשה, וגם עם, עם בשורת הבן שיוולד לאברהם. הסיפור הזה קושר את שני הדברים ביחד. הסיפור הוא על רבי אורי מיסטרליסק, שהוא כונה השרף מיסטרליסק, והוא היה עוסק הרבה בפדיון שבועים, בעזרה לנזקקים, סיוע ליהודים שירדו מנכסיהם. מאיפה היה לו כסף? החסידים דאגו לספק כספים, אלה שהיה להם תרמו בעצמם, והיו כאלה שהתרימו אחרים כדי שלרבם יהיו כספים לעזור לנזקקים. אחד מתלמידיו הגדולים, רבי יהודה צבי מיסטרטין, היה נוסע למחוזות שונים בהונגריה כדי לאסוף שם את כספי הצדקה. במסעות האלה היה מתלווה אליו המשמש של הרבי, רבי מרדכי מאיר. באחד ממסעותיהם טעו בדרך, איבדו את הכיוון, וביום חמישי בלילה הצליחו להגיע לעיירה יהודית שהם בכלל לא התכוונו להגיע אליה. עייפים ורצוצים פנו לבית המדרש, קראו קריאת שמע ונשכבו לישון על ספסלי העץ. זו הייתה עיירה לא מוכרת, לא היה בהם אף אחד מחסידיו של רבם, רב אורי, אבל השבת כבר מתקרבת, אפשרויות אחרות אין להם, אז הם החליטו לעשות את השבת מוכרת. שוב, בבית המדרש, הם הרי לא מכירים אף אחד. בליל שבת, אחרי שהסתיימה התפילה, הם התפללו בעריכות ובדביקות, אז הם ראו שבית המדרש כבר ריק, אם היה סיכוי שמישהו יזמין אותם, גם זה כבר לא היה. ואז פתאום הם רואים שקם איזשהו יהודי בקצה בית המדרש, ככה מיישר את בגדיו, מתכונן לצאת לביתו, והוא פתאום מסתכל עליהם, הוא ניגש אליהם, שלום עליכם, איפה אתם אוכלים? לא, אנחנו אורחים, אין לנו. מה זאת אומרת? אז בואו איתי. טוב, הלכו איתו, מגיעים לבית, רואים בית בית. בית שהוא כמעט ארמון, בפנים הכל מבהיק ונוצץ, שולחן שבת ארוך. טוב, מצב רוחם של שני האורחים
השתפר.
השתפר והתרומם, והוא התחיל לחזור לדברי תורה, חזר מתורתו של רבו, ובעל הבית ראה שבאמת לפניו אדם גדול. בצאת השבת פנה בעל הבית אל רבי יהודה צבי ואמר לו, עכשיו כשאני הבנתי בשביל מה אתם נוסעים, אני רוצה בעצמי להשלים את כל הסכום שאתם אמורים לקבץ. אמרו לו מה הסכום, היהודי נכנס לחדרו, הוציא את כל הכסף ונתן להם את המכסה שרבם הטילה להם לגייס. רבי יהודה צבי מאוד התרגש ואמר, במה אני יכול להשיב לך כגמולך? אולי אתה זקוק לברכה בעניין כלשהו. דמעות עלו בעיני בעל הבית, והוא אמר, ברוך השם, לא חסר לי דבר, יש לי עושר וכבוד, אבל הייתי מוכן לתת את כל עושרי תמורת פרי בטן. ילדים אין לי. רבי יהודה צבי נכנס לדביקות, פניו התלהטו, והוא הכריז, בשנה הבאה תזכה בעזרת השם להכניס את בנך בבריתו של אברהם אבינו. עברו שנים, רבי אורי מיסטרליסק הסתלק מן העולם, ואת מקומו מילא עכשיו תלמידו, רבי יהודה צבי מיסטרטין. וגם עכשיו, כשהוא כבר היה מוקף עדת חסידים, הוא המשיך לנסוע פעם בשנה לאסוף כספים לצורכי צדקה. אבל הוא עזר לכולם, חוץ מאשר לביתו. ביתו התנהג מאוד מאוד בצמצום. לזה כבר התרגלה הרבנית. אבל כשהגיעה העת שביתו הייתה צריכה להיכנס לחופה ואין אמצעים, והרבי לא הסכים בשום אופן להשתמש בכספי צדקה למטרה הזאת, הרבנית מאוד מאוד כאב לה. טוב, בסוף רבי יהודה צבי הסכים לצאת למסע, יחד עם רבי מאוד חמר, שעכשיו היה משמשו, כדי לאסוף כסף לחתונה. המשמש עכשיו ידע שזה להוצאות החתונה של רבו, והוא עשה מאמץ מיוחד, ואכן, בסוף המסע הם חזרו הביתה עם ארגז מלא כסף להוצאות החתונה. הרבנית כבר שמחה, התחילה לתכנן את ההוצאות של החתונה, והתחילו להגיע אנשים שחיכו שהרבי יחזור, עכשיו כשהוא חזר, התחילו לבוא לפניו. פתאום הרבי מבחין בשני קבצנים, אחד צעיר ואחד מבוגר. רבי יהודה מביט בהם, ומיד הזמין אותם להיכנס אל חדרו. המשמש עומד בחוץ, והוא מסיים שהרבי יסיים את ענייניו עם שני הקבצנים, ופתאום עיניו נפערו בתדהמה. הוא רואה את שני הקבצנים יוצאים, פניהם זורחות מאושר, ובידיהם ארגז הכסף. כל הארגז שהם אספו בשביל הוצאות החתונה, מסר אותו לשני הקבצנים. זה כבר היה יותר מדי בשביל הרבנית, היא נכנסה אל הרבי ופרצה בבכי נואש. גם המשמש עמד שם, וגם הוא כולו שבור. פונה רבי יהודה צבי אל המשמש ואומר לו, אתה זוכר את השבת שעשינו לפני שנים רבות, היינו באיזושהי ערה, והתארחנו אצל יהודי עשיר. ובכן, הקבצן המבוגר היה היהודי הזה שירח אותנו, והצעיר זה הבן שנולד לו בזכות הברכה שהענקנו לו. כדי שהוא יוכל להתברך בבן, נגזר עליו מן השמיים שהוא יאבד את כל עושרו. הבחור הזה כבר הגיע לפרקו, והוא צריך להתחתן, ולאב אין פרוטה. האם אתם לא חושבים שאני צריך להעדיף אותו על פני ביתי? ואז הוא אמר לרבנית, אל תדאגי, תבדחי בהשם, ובעזרת השם, השם יעזור לנו. ואכן, עבר זמן, אחד החסידים העשירים הגיע לחצר הרבי, נתן את הסכום שהיה דרוש להוצאות החתונה, וכך הכל בא על מקומו בשלום.
חסדי השם, בואו נשמע.
Father חווי ליעבדך לקייב לומוי זכוי זכוי ליעבדך לקייב לומוי זכוי זכוי ליעבדך לקייב לומוי זכוי זכוי ליעבדך אוי חסד יחסד ישר אוי עזקי בגילייס השם אוי חסד חסדי ישם, אז כי תהיה לי ששם חסדי, חסדי ישם, ואז כי תהיה לי ששם חסדי, חסדי ישם, אז כי תהיה לי ששם
תוכנית בקהל חסידים בחסות קייטרינג ריפקין, אוכל ביתי טעים וטרי, בכל יום שישי בכפר חב"ד 03-960-6204. פנימה, פנינים ותכשיטי פנינים, אזור הבורסה ברמת גן, מגדל יהלום, קומת הלובי, בימים א' עד א' עד 5:30 בערב, טלפון 03-613-2770. נשמתה דהורייתא, מזמינה את הציבור לסדרת שיעורים חדשה של הרב חיים שלום דייטש מדי יום שלישי בשעה 7:30 בערב ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים.
חזרנו לאחר הפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית דיקל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ווד, הרב ברוד, הזכרנו את עקדת יצחק והדגשת שהמיוחד בעקדת יצחק היא מידת הזריזות של אברהם שהוא הזדרז לקיים את המצווה.
כן, אז בספרי, בכלל בספרי מוסר וגם בספרי חסידות מודגשת המעלה של הזריזות. קודם כל הזריזות מעידה על שמחה. דבר שאתה אוהב לעשות, אתה עושה בזריזות. דבר שאתה עושה, כי אין ברירה, אתה עושה אותו בככה, סוחב עד כמה שאפשר. ולכן, עצם הזריזות מידע שיש ליהודי שמחה בעבודת השם. בעלת תניה כותבת היום מזה, שהזריזות היא תנאי הכרחי במלחמת היצר, ובלי הזריזות, הוא לא יצליח להילחם. הוא כותב שבניצחון היצר אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות, כי אם בזריזות הנמשכת משמחה. הוא מביא משל לשני אנשים שנאבקים אחד עם השני, אז אם אחד הוא זריז והשני הוא עצל ונע בכבדות, הוא לא יוכל לגבור על, 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 על אותו אחד שהוא זריז. ולכן נדרשת זריזות בעבודת השם. רבי ז'ושע מניפולי אמר שהוא לומד מגנב שבע תכונות בעבודת השם שלומדים מגנב. דבר ראשון, הצניע לכת, הגנב הוא אכן מצניע לכת. הדבר השני, מוכנות להעמיד את עצמו בסכנה. הדבר השלישי, דבר קטן חשוב כמו דבר גדול. הדבר הרביעי, הוא לא נרתע מלהתאמץ בטרחה גדולה. הדבר החמישי שהוא לומד מגנב זה זריזות. יש לו עוד שתי תכונות, הוא בוטח ומקווה, והדבר השביעי, שאם הוא לא יצליח בפעם הראשונה, הוא חוזר ומנסה בפעם השנייה. אבל אחת התכונות של גנב זה זריזות. גנב ככה עובד, אני לא ראיתי אף פעם גנב בפעולה, אבל אפשר לתאר שהוא עובד מהר ובזריזות.
לא מבזבז את זמנו.
אז רבי ז'ושע מניפולי לקח את התכונה הזאת כאחת התכונות שצריך לאמץ בעבודת השם. בפי חסידים היה פתגם, פיקח עושה מיד, הטיפש דוחה למחר. וזו באמת החשיבות של זריזות, ואולי נסיים את העניין הזה באחת מאיגרותיו של הרבי מלובביץ'. הוא שואל על מאמר חזל שבני ישראל הביאו את כל הדרוש למלאכת המשכן בשני ימים, בי"א ובי"ב בתשרי, במשך יומיים הם הביאו את הכל. נשאלת השאלה, מה התועלת שהייתה במהירות הזאת? הרי מלאכת המשכן הסתיימה רק בחפי בכסלו, וגם אז הוא לא הוקם מיד אלא עד ראש חודש ניסן. אלא מזה אנחנו לומדים עד כמה יקרה מידת הזריזות. ובני ישראל הקימו את המשכן והצליחו בהקמתו בזכות העובדה שהם הזדרזו להביא מיד את התרומות למלאכת המשכן. אז שיעזור השם שגם עבודת השם שלנו תעשה בזריזות ובשמחה, ואז היא תהיה גם בהצלחה.
בעזרת השם, ואנחנו נזדרז ונשמע את רב אהרון כהנא. ערב טוב לרב אהרון כהנא מעיתון בקהילה. אנחנו נשמע עכשיו על דמות בחסידות. רב אהרון, על מי נשמע הפעם?
ערב טוב, אנחנו נדבר היום על הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מקוסוב, שידוע בכינויו על שם ספרו אהבת שלום, שהוא בעצם היה ראש השושלת של חסידות ויז'ניץ. הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מקוסוב נולד לאביו רבי יעקב קופל, חסיד שהיה מתלמידי הבעל שם טוב בעיר קולומאה. לא כל כך ברור שנת לידתו, קיים ספקות בקשר לאותה שנה, יש כאלה אומרים תקכ"ח, תקכ"ט, משהו באזור הזה. הוא היה תלמידם של הרב הקדוש רבי משה מסאסוב ורב צבי ישמעאל דבורנה ועוד כמה וכמה מגדולי ישראל, שכולם סמכו את ידם עליו כשהם ראו את הליכותיו בקודש ואת התלהבותו העצומה בעבודת השם. למעשה מיד לאחר נישואיו הוא עסק במסחר רק כדי להרוויח את קיומו הדל, ורוב זמנו הוא שקל על לימוד התורה בנגלה ובנסתר. בהשפעת צדיקי הדור הוא קיבל על עצמו את משרת הרבנות בקוסוב, ולא ערכו הימים והחלו לנהור אליו אלפי חסידים מקרוב ומרחוק. הרב הקדוש מנחם מנדל היה גם חתנו של הרב הקדוש המפורסם רב ישראל מרוז'ין, ומכאן מקוסוב הוא השפיע למעשה על כל האזור. יש איזושהי אגדה שאומרת כי הבעל שם טוב הבטיח לתלמידו רב יעקב קופל, שכאמור היה אביו של רב מנחם מנדל, כי חבל מרמרוש שבו נמצאת קוסוב שייכת לו ולזרו. ואכן באמת רבים מצאצאיו היו והתגוררו בעיר באותו אזור של מרמרוש. על דמותו הגדולה מסופר הרבה בדברים. למשל, ידוע שהוא היה ידוע בעבודת התפילה. כשהוא ביקר פעם בבית גיסו, היה אסרף רב אורי מסטרליסק, והוא התכבד על ידו להתפלל לפני עמוד, הייתה זו הזדמנות לראותו בעבודת הקודש. ואז גחן הסרוף הרב מסטרליסק ולחש לתלמידו הגדול, שהיה הרב מסטרטין, הרב הקדוש רב יהודה צבי מסטרטין, למה לא? תסתכל על הרבי מקוסוב ושים לבך לתפילתו. תפילת קבלת שבת שלו כמוה ככל נדרי שלנו. הוא פעל רבות למען עניי ארץ הקודש, וגם היה נשיא והמרכל של קופת רבי מאיר בלנס בבוקובינה, מזרח גליציה ומאמורוש. ודבריו למעשה היו קודש בעיני אותם יהודים שהתגוררו בעיירות שהיו נתונות למרותו. גם מינוי הרבנים והשוחטים באותם גלילות היו נתונים למרותו, ואחד הספרים כתוב עליו, מעידים עליו, יש ספר שנקרא סדר הדורות החדש, הוא כותב, לא היה איש אחד מעניי ישראל אשר בא אליו להגיד לו צרת נפשו, אשר רק בדברים ובניחומים לבד יחזקהו ויאמץ ליבו, כלומר לא רק בזה אלא במתן וברכוש גדול. והרב הקדוש מקוסוב, הוא התבקש לישיבה של מעלה ביודן מחשבן תפקוף פיוו ונתמן בקוסוב. הוא התפרסם, כמו שהזכרנו בתחילה, על שם ספרו הקדוש אהבת שלום. מסופר שבעל הדברי חיים מצאנז, ראשו של מצאנז, הגיע פעם לאיזשהו אכסניה וביקש שיגישו לו את הספר אהבת שלום. כאשר בעל האכסניה אמר לו, אין הספר מצוי ברשותי, התבטא הרבי מצאנז ואמר, בית שאין בו את הספר צמח השם לצבי של הרב הקדוש מנדבונו, שהיה רבו של אהבת שלום, ואת הספר אהבת שלום, בבית כזה אסור ללון בו. בנו של רב נחם מנדל מקוסוב היה רב ברוך מוויז'ניץ, ובנו של רב ברוך היה רב הקדוש רב ישראל מוויז'ניץ, ומהם הסתעפה שושלת ויז'ניץ לדורותיה.
תודה רבה לך רב אהרון קנה מהעיתון בקהילה. בעזרת השם שוב בשבוע הבא על אחד מדמויות הפאר מגדולי החסידות. תודה וערב טוב.
כל טוב וערב טוב. שלום שלום.
Amigos, si te mala, y donde ya me
תוכנית בקהל חסידים בחסות פנימה, פנינים ותכשיטי פנינים, אזור הבורסה ברמת גן, מגדל יהלום, קומת הלובי, בימים א' עד א' עד 5:30 בערב, טלפון 03-613-2770. המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חב"ד. המקום הנכון באופנה, קייטרינג ריפקין, אוכל ביתי טעים וטרי, בכל יום שישי בכפר חב"ד, 03-960-6204.
חזרנו אליכם לאחר פרסומות, אנחנו כאן בתוכנית ביקל חסידים, חיים פלם והרב ברוד, ועכשיו מאזינים חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות ססוב.
ססוב היא עיירה בגליציה באזור של בלז. חסידות ססוב מתחילה ברבי מוישה לייב מססוב, אבל בהמשך רבי מוישה לייב עבר למקום אחר, ובני קהילת ססוב פנו אל האדמור מבלז, וביקשו שישלח להם מישהו שיהיה אדמור בקהילה. הרבי מבלז שלח אליהם את נרדו הבחור, רבי שליימה מססוב, וממנו למעשה צומחת החסידות.
חסידות ססוב היא למעשה, תקשיבו טוב, חסידות גליציאנית עם מרכיבים בלזאים והונגרים. האדמור השני, רב חנוך הנך מקרצק, היה חתנו של בעל קדושת יום טוב מסיגט, ודרכו ספגה חסידות השפעות הונגריות. חסידות ססוב התקיימה ופרחה בססוב עד מלחמת העולם השנייה.
האדמור הקודם מססוב, רבי חנניה יום טוב ליפה, היה חתנו של האדמור רבי יואל מסתמר. הוא היה נשוי לביתו כמעט 30 שנה, אך לא נולדו להם ילדים. הוא שלח מכתב אל הרב מבלגוראי בבקשה שיכנס אל אחיו רבי אהרן מבלז ויבקש עבורו ברכה לבנים. הרב מבלגוראי ישיב לו במכתב, הייתי אצל אחי והזכרתי אותך וכשאתראה איתך פנים אל פנים אגיד לך. אבל הם כבר לא הספיקו להיפגש כי הרב מבלגוראי נפטר, אבל הוא מסר לאיש סוד שיעביר לו את מה שהיה שם. הוא סיפר שכשהרבי מבלז שמע את בקשתו, הוא אמר, יהיו לו, אבל סימן בידו תנועה שמשמעותה שזה יהיה בשלב שני. זאת אומרת, יהיו לו ילדים, אבל בשלב שני. ואכן, בשנת תשי"ד, אשתו נפטרה, והוא התחתן שנית, וממנה נולדו לו חמישה ילדים.
האדמור הקודם הקים בגני תקווה את קריית ישמח משה, על שם סבו ישמח משה. הוא נפטר בגיל צעיר יחסית, כאשר בנו הגדול היה בן 9.5. החסידים הכתירו אותו לאדמור ביותו יונוקה, והוא מניק היום את חסידות ססוב. המרכז נמצא בקריית ישמח משה, חסידי ססוב מונים כ-400 משפחות, ויש מרכז גם בבורו פארק.
האדמור מססוב עסק כל השנים בהפצת תורה וחסידות. לפני כמה שנים עבר התקף לב קשה, והיה ממש במצב שבין החיים למוות. הוא נדר אז להפיץ תורה וחסידות עוד יותר. וכשהחלים, הגביר את הפצת התורה והחסידות ממש עד כלות הכוחות. האדמור מדגיש מאוד את חשיבות ההימנעות מדיבור בשעת התפילה. עוד מעט אמורה להתקיים בחצר האדמור חתונה, ונהוג אצל בחורי הישיבה לתת מתנה לאדמור שעות רצופות של לימוד לכבוד השמחה. כשסיפרו לו שכבר הגיעו לכך וכך שעות, אמר שמי שמקבל על עצמו שלא לדבר באמצע התפילה, יניחו את הקוויטל שלו בנפרד כי הוא רוצה להתפלל עליהם באופן מיוחד.
אלה היו חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות ססוב.
ועכשיו הגענו אל השיעור בספר התניה, שאותו נשמע מפי הרב יחזקאל סופר. ערב טוב לך, הרב סופר.
שלום לכם באולפן, וערב טוב לכל מאזינינו. ב-17 הפרקים הראשונים של ספר התניה, סגרנו מעגל של הסבר על כי קרוב אליך הדבר, באמצעות ההתבוננות, שמולידה אהבה ויראה, שמפיחים מרץ וחיות באהבת השם. וכשאוהבים, אז לא קשה. אבל עדיין תמוה הביטוי, קרוב אליך הדבר מאוד. וכי כל התהליכים הנפשיים עודם למדנו, כל כך קלים המה. מבאר אדמור הזקן בתחילת פרק י"ח, ולתוסף את ביאור בער היטב, מילת מאוד שבפסוק היא קרוב אליך הדבר מאוד, צריך לידע נאמנה, כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם, ואין לו לב להבין בגדולת אינסוף ברוך הוא, להוליד ממנה דחילו ורחימו אהבה ויראה, אפילו במוחו ותבונתו לבד גם הוא לא מצליח. אף על פי כן, קרוב אליו הדבר מאוד, והוא יכול להגיע לדחיל אורחים מעומקה דליבה באמת לעמיתו. איך? על ידי אהבה מסותרת שבלב כללות ישראל, שהיא ירושה לנו מאבותינו. בפתיח הזה רומז רבינו לפסקה שהוא כתב בדף השער של הספר, שכל הספר מיוסד על הפסוק כי קרוב אליך הדבר, לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד, והוא מוסיף שם בדרך ארוכה וקצרה. הוא רומז בוודאי לאותו סיפור בגמרא על הדרך הארוכה שבסוף היא קצרה, ומאידך על הדרך הקצרה שבסוף היא ארוכה. והם בעצם מהווים שני אופנים שונים כיצד להגיע לרמת בינוני. כל אופן מותאם לאוכלוסייה שונה. בפרקים א' עד י' ז' סורטטה הדרך הארוכה, שהיא הסחלטנית. המסלול שלה ארוך. למה? כי מלבד דבר שזה מותנה בכישרון בסיסי מתאים להתבוננות פילוסופית בענייני אלוקות, דרוש גם ידע רב שיש לרוכשו כחומר להתבוננות. נוסף על כך דרוש כושר ריכוז של הדעת שמסוגל לעורר רטט רגשי בלב, או לפחות התפעלות שכלית. כל אלה דורשים תהליך ארוך. לכן הדרך הזו מיועדת בעיקר לאינטלקטואלים ולמדנים. אבל עריכות זו בתהליך היא גם קצרה מבחינת הישגיה, שהרי לאחר המעקף הארוך, אז הוא מגיע בסוף לשער הראשי של הנפש, המוח השולט על הלב, המצליח בגישתו הסחלטנית לשכנע גם את הבעמית, אשר קרבת אלוקים לי טוב. אז ממילא מתבטלת האופוזיציה, ושתי הנפשות משתפות פעולה. אז התוצאה היא יציבה, מבוססת ולטווח ארוך, ללא צורך בכפייה מתמדת. אז מה נמצא? שבסוף, אחרי כל העריכות, היא קצרה ומשתלמת. מאידך, החל מפרק י"ח, יתחיל רבנו לבאר דרך חדשה, קצרה אבל ארוכה. הדרך הזו לא מבוססת על סחלטנות. היא איננה דורשת כישרון אינטלקטואלי, גם לא רכישת ידע פילוסופי מורכב מדי. היא מבוססת על האהבה הטבעית שמצויה באופן תורשתי בכל נשמה יהודית, כחלק אלוקה ממעל, בנים אתם להשם אלוקיכם. בן איננו זקוק להתבוננות במעלותיו של האב. אהבתו היא ספונטנית, עד כדי כך שבעיתות מבחן הוא מוכן היהודי אפילו למסור נפשו עבור בוראו. בא אדמור הזקן בעל התניא ואומר, אם נלמד לנצל את המשאב הנשמתי הזה בחיי היום יום, אז יוכל האדם להשיג את דרגת הבינוני על ידי המתח המתמיד של פחד הניתוק כתוצאה מאיזושהי עבירה. כך שהלם הניתוק מכה בצור החלמי של נשמתו, ומפיק ניצוץ של אהבה עצמותית ומסירות נפש. תהליך זה אינו קצר בשלביו, על כן הוא מיועד לאנשים פשוטים ולטווח מיידי בלבד. אבל דרך זו הקצרה היא גם ארוכה, היא קשה בהישגיה. מאחר והיא פועלת רק על הנפש האלוקית בלבד, היא בבחינת בן. אבל הבעמית לא מתרגשת בתהליך זה כלל. אף על פי שרגש הרתיעה של הנשמה הוא כל כך חזק, עד שהוא מצליח לגבור ולהכניע את התאווה של היצר. כן, להכניע. אך לא לשכנע. למה הדבר דומה? לחתולה עומדת על שפת הכביש ורואה מהמדרכה השנייה כערת שמנת. היא חומדת אותו בליקוק שפתיים. אבל בכל פעם שהיא מנסה להגיע למדרכה של ממול, מגיע רכב שועט והיא פוחדת לנפשה ונרתעת מלעבור את הכביש הסוען, אבל זה לא מקהה בכלל את עוצמת התאווה שלה. אז נמצא שבדרך הקצרה הוא אמנם מגיע תכף ומיד לעיר. הוא מצליח להתאפק מהיצרים, אבל הוא נתקל בחומה ומגשש למצוא הפתח. הוא כל הזמן עוסק במלחמת בלימה קשה וארוכה. אחר המאזן הזה נשאלת השאלה, מדוע אם כן לא פתח רבינו את ספרו בדרך הקצרה למתחילים? לאחר כך מן הקל אל הכבד יציע את השלב הנעלה יותר, הדרך הארוכה. אלא שרבינו שאף שחסידיו יאמצו את עיקר שיטת חבד, האהבה השכלתנית שהיא יציבה יותר, היא כובשת גם את הנפש הבעמית. אלא שבהתחשב עם מי שאין לו מוח בקודקודו, אז הוא הציע גם דרך קצרה, כדי שאף אחד לא יוכל להתחמק מהריאליות של דרגת בינוני בטענת חוסר כישרונות. אבל במבט מעמיק יותר נראה שהדרך הקצרה היא לא רק ברירת מחדל למעוטי השגה. כי גם החסידים המעמיקים והמשכילים, חשוב שתהיה להם באמתחתם ערכה לשעת חירום. שהרי ברגע שיש ניסיון רגשי מפתה לחטא, וזה עלול לבוא באופן בלתי צפוי מראש, אז אי אפשר להציע לאינטלקטואל, שב עכשיו, תלמד מאמר קבלי מעמיק, אחר כך תתבונן בו כמה שעות, עד שתתעורר באהבה כה קדושה שתדביר את אהבת החטא. למה הדבר דומה? כשם שהרפואה הטבעית, האלטרנטיבית, שהיא סולדת מבתי חולים, היא לא תציע למי שהתוספתן עומד להתפוצץ אצלו מיידית, שהוא יתחיל עכשיו בתהליך של דיאטה כמה חדשים, אלא בוודאי ימליצו לו לטוס מיד לחדר הניתוח. כך גם הסכלתן המעמיק, כאשר הוא זקוק להתגברות מיידית על היצר, ישלוף מהמתחתו את הדרך הקצרה, והוא יתבונן שאם חלילה ייכנע ליצרו, הרי הוא נפרד חלילה מבוראו. ומפחד הניתוק תתעורר נשמתו במסירות נפש ותגבור על תאוותה. על פי זה אפשר לסכם ולומר שיחד עם מעלת הדרך הארוכה השכלתנית, היא גם קצרה ברבדי הנפש. כלומר, היא מפעילה מקסימום את כוחות נפש, רוח ונשמה בלבד, שהם נחשבים הכוחות המודעים, ההכרה והרגש, הכוחות המתלבשים בגוף, הנמוכים יותר. אבל הכוחות הרחוקים והנשגבים, שנקראים חיה ויחידה, אינם נתבטאים בתהליך הזה. הם לא באים לידי התעוררות, כי הוא הולך בדרך השכלתנית, הרגועה. לא כן, בדרך הקצרה, הספונטנית, טבעית, היא גם ארוכה למעליותה. קודם אמרנו ארוכה שהוא לא מצליח להיכנס בפנים. אבל יש גם בחינה שהיא ארוכה, שכן השפעתה היא למרחק ארוך, עד הכוחות הארוכים ויותר, שנקראים מקיפים, שהם החיה והיחידה, כי הם מתפרצים ממעמקי הנשמה, מתוך הלם הפירוד שעלול לבוא מכל חטא שהוא באנרגיה של הר געש של מסירות נפש. אבל עיקר ההדגשה למעוניינים בדרך הקצרה היא, כלשונו של רבינו הזקן, צריך לידע נאמנה, כלומר יש להאמין במידע שקובע שיש מקור אנרגיה אדיר בתוככי נשמתנו, והוא זמין להפעלה. אם רק נרצה להגיע לבינוני בדרך הקצרה, ועל כך בשיעור הבא.
תודה לרב יחזקאל סופר, ואנחנו נציין שמדי יום חמישי בערב בשעה 10:30, הרב סופר מוסר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייתא ברחוב רבי ישראל נג'ר ה-38 בירושלים, והציבור מוזמן.
והגענו לבורט החסידי.
טוב, התחלנו עם, עם הסיפור על, על הכנסת אורחים, ונסיים בוורט על הכנסת אורחים. מסופר על רבי דוד מללוב שהיה מחבב מאוד את מצוות הכנסת אורחים. הוא ידע שהאורחים שמגיעים אליו, לפעמים הם מאוד מאוד רעבים, אבל מתביישים לאכול כפי שבאמת היו רוצים לאכול מצד הרעבון שלהם. כשהיה מבחין באורחים כאלה, היה מתחיל לאכול ברעבתנות, כדי להשרות על האורחים אווירה נוחה, אנושים בעל הבית אוכל ברעבתנות.
גם אנחנו יכולים.
גם להם אותה. פעם אחת התארח אצלו אני שהרעבון שלו היה גדול כל כך, עד שהוא אכל כמויות ענק, והצדיק נאלץ לעשות כמותו וגם כן לאכול אכילה גסה ביותר. שאלו אותו אחר כך איך הוא הצליח למצוא בקיבתו מקום למזון רב כל כך. חייך רבי דוד מללוב ואמר, כשם שיש בדירתי חדר מיוחד לאורחים, כך יש בקיבתי מקום מיוחד לאורחים.
תודה לך הרב ברוד, תודה לך מוטי קופר הטכנאי הכל יכול, תודה לכם המאזינים, בעזרת השם בשבוע הבא שוב,
שש בערב, לקהל חסידים, כאן ברדיו כל חיים.
Lo mit solche sein, lo mit solche sein.